אני רוצה לברך את רוזין רוזנבלום שמצטרפת אלינו והצטרפה אלינו, ויש לנו נושא מרתק, אסטרטגיית תוכן. רוזין, תמיד 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 שמשוחחים עם רוזין ומספרים לרוזין על עסקים ועל אתגרים, ושרוזין מתמודדת בכל מיני אתגרים מעניינים בעסק שלה, אז תמיד תמיד החוויה, לפחות שלי רוזין, אני יכול להגיד לך, אני בטוח שהאחרים גם חווים את זה, מסתכלים על רוזין והיא תמיד חושבת איך אני יכולה לפתור בעיות בצורה בלתי רגילה. ותמיד כשנחשפים למה שרוזין עושה, אז התגובה היא כזה דבר לא ראיתי בשום מקום אחר. וזה, זה, כן, זאת ממש החוויה. אני רוצה להגיד לך, פעם ראשונה שהקשבתי לפרק בפודקאסט שלך, רק תקשיבו איך הפודקאסט נפתח. אתם תגידו לעצמכם, לא שמעתי איזאת פתיחה לפני, שפתיחה משגעת.
דיברו כן נטול מאמץ, בטח עם הפתיחה של הדלקת נשואה.
אז תקשיבו לזה, ואתם לא צריכים לחפש הרבה, אתם תיכנסו לכל דבר שרוזין עושה, ואתם תראו שהיא עושה את זה אחרת מאחרים, והכלי שרוזין משתמש בו, החרב המושחזת של רוזין, זה התוכן שלה, ועם תוכן היא ממלאת אולמות של מאות אנשים, והיא מביאה אנשים להדרכות שלה, צופן המסר שהיא מעבירה כמה וכמה פעמים, תמיד מתמלא עם רשימת המתנה, גם היום אם מי שרוצה להצטרף לצופן המסר, הוא צריך להיכנס לרשימת המתנה, ועוד 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 ועוד, וכששוחחנו לפני, אז דיברנו על זה שבחרנו בעצם את הנושא של אסטרטגיה תוכן, וזה הנושא שיהיה לנו, וכל מי שהיום עוסק בלהוציא תוכן ומי לא, חייב להזין טוב טוב טוב, אנחנו גם נסיים עם איזושהי הדגמה מאלפת, באמת מהלך ממש מדהים שרוזין עשתה, שניכנס ונסתכל עליו. אולי רוזין נתחיל במה זה תוכן.
אוקיי, אז קודם כל תודה רבה אמיר על הקדמה כל כך מדהימה. שתי מילים לפני מה זה תוכן, אמרתי לך את זה לא פעם. אתה היית המנטור הראשון שלי, אבל זה מעבר למיקום מספרי. אתה המנטור שהכי השפיע עליי, ברמת התפיסה שלי את עצמי כבעלת עסק. המילה מנטור היא מילה שהיא מאוד שמישה היום ומאוד שגורה על כל לשון, אבל לא תמיד מבינים את העומק של המושג מנטור. זה באמת, זה הגדרה או תואר שמעטים יכולים להתהדר בו, ואתה אחד מהם. אז תודה רבה, ונעבור לתוכן.
תודה, אוזין, תודה.
אבל רגע לפני שצוללים לתוכן, הפתיח הקצר והקבוע של הפודקאסט, ומתחילים. תגידו לי, ברור לכם שנולדתם להשפיע, ושהעסק שלכם נועד לחולל שינוי בחיי האנשים? מעולה וטוב שאתם כאן. אני רוזין רוזנבלום, וזה הפודקאסט נולדנו להשפיע, שבו נדבר על תוכן שיווקי, על שיווק מעורר השראה, ועל איך לפעול עם העסק שלכם ברמת ההשפעה, שהיא הרמה הגבוהה ביותר בעסק. ואם לרגע עבורה בכם המחשבה שאתם או העסק שלכם לא מספיק גדולים כדי לפעול ברמת ההשפעה, תרשו לי להזכיר לכם. הגדולה שלכם לא תלויה בגודל העסק שלכם. עכשיו אפשר להתחיל.
אז מה זה תוכן? יש שני דברים שאנשים מבלבלים לגביהם כשמדברים על תוכן. הדבר הראשון, חושבים שתוכן זה רק לכתוב, בשיווק. ומפספסים את העניין שתוכן יש לו המון פורמטים, וזה לא רק עניין של אריזה. זה לא רק עניין של אריזה. כי ברגע שמבינים שתוכן יכול לבוא בהרבה פורמטים, אז מבינים שתוכן זה מעבר למילה, מעבר לאמירה, מעבר לשפוך על הנייר איזושהי אג'נדה שלי או מסר שאני רוצה להגיד. והמון בעלי עסקים מצמצמים את עצמם לתוכן רק במובן של קודם, קודם, קודם. אגב, תוכן כתוב זה א' ב', כן, זה ברור, אבל התרגיל ברגע שאומרים, רגע, אם זה לא היה כתוב, מה הייתי עושה? זה תרגיל מאוד מעניין כדי להבין מה הדבר התפל ומה הדבר העיקר בתוכן. אז זו הטעות הראשונה לגבי העניין של הפורמט, שתוכן יכול לבוא בכמה פורמטים, ולהבין שזה לא רק מילים, אלא זה איזושהי דרך לתקשר משהו עם קהל הלקוחות הפוטנציאלי או הקיים או, וכדומה. הבלבול השני לגבי תוכן, זה שלא מבינים לעומק, באנגלית זה נקרא content marketing, בעברית תרגמו את זה תוכן שיווקי, שזה נכון, זה תרגום מילולי, זה פחות מדייק את המשמעות של content marketing, זה שיווק אולי באמצעות תוכן, זה שהתוכן הופך להיות איש השיווק של העסק, וגם בניוזלטר שהוצאתי אתמול אמרתי, זה שתוכן נכון, אנחנו נדבר על זה, הוא לגמרי איש שיווק או סוכן שיווק מעולה לעסק, והבשורה הטובה שתוכן טוב ותוכן נכון אין לו שום קשר לכישרון כתיבה, באמת באמת. אז תוכן טוב לא מחייב יכולת כתיבה, הוא מחייב יכולת הקשבה, שזה שני דברים שונים, גם יכולת כתיבה מחייב יכולת הקשבה, אבל הקשבה, וזה הקשבה ללקוחות, זאת אומרת לכתוב משהו שמנהל דיאלוג, דיאלוג ולא מונולוג. ואתה יודע מה, אני מוסיפה פה עוד היבט, עוד שנייה.
אני רוצה להגיד לך משהו, רק מדי פעם אני גם אפריע לך באמצע, אני מרשה לעצמי. אז אני רוצה להגיד לך משהו שהרבה אנשים באמת תקועים על העניין הזה, של אני לא יודע לכתוב, אז אם אני לא יודע לכתוב, אז יש לי בעיה בלהוציא תוכן. יושבים, יכולים לשבת על חתיכה של אימייל המון 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 זמן, ובסוף גם לא לשלוח. ופה אני אגיד משהו לכל מי שמאזין לנו. אותם אנשים בדיוק, שהם לא שולחים את המיילים, והם לא מוציאים סרטונים וכולי, אותם אנשים בדיוק ימצאו משהו שהם נורא נורא, הוא נורא נורא חשוב להם, והם יכתבו תגובה בפייסבוק.
נכון.
והם יכתבו תגובה ארוכה, יכתבו תגובה מהלב, יכתבו רגשית, והנה הם יצרו תוכן, והם יצרו תוכן מעולה, הם לא שמו לב שזה כך, והם אפילו לא קראו לזה תוכן, והיכולת הזאת נמצאת בנו. אז שאף אחד לא יגיד לעצמו, אין לי את זה, כי לכולנו יש את זה. ברגע שאנחנו נתפסים על משהו שאנחנו מתלהבים ממנו, או מתלהמים עליו, כמו שכולנו יודעים, אז שום דבר לא עוצר אותנו. כל המחסומים של המודע נעלמים, והתת מודע משתלט עלינו, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
ממש ככה. אני רוצה להוסיף על זה, זה בעצם הוסף לי פה משהו ש, שככה רשמתי לי להגיד אותו, שהסיבה, אני אכניס פה טיפה, זה כאילו שייך אולי להתפתחות אישית, אבל, אין משהו שהשפיע עליי יותר בחיים ובעסק, הממדים הללו של ההתפתחות האישית, שפעם באתי למורה שלי לימימה ואמרתי לו, איך אני אעמוד על הבמה, איך אני, בכנס הראשון שלי זה היה, איך אני עומד שם, זה ימימה זה פנימיות התורה החסידות, איך אני מתביישת, ואז הוא אמר לי משפט, אמר לי, אני אגיד לך משהו שבשמי הראשונה זה יראה כאילו אני מעליב אותך, אבל זה החירות הכי גדולה. את לא מעניינת אף אחד. ככה אומר את המשפט הזה, את לא מעניינת אף אחד. וכשאת עולה לבמה, או כשאת עושה תוכן, או כשאת מרצה, או כשאת זה, תזכרי שאת לא מעניינת אף אחד. אז באמת אחרי שהאלבון יורד, מבינים את העומק של המשפט הזה, שבעצם כשאנחנו באים או נותנים תוכן, בין אם זה על במה, בין אם זה כתוב, בין אם זה, אנחנו לא מעניינים אף אחד במובן הטוב של המילה, במובן הזה שלא אותנו הם בוחנים, לא אנחנו במרכז, לא אנחנו מרכז העניינים, לא האג'נדה שלנו, מה שמעניין את האנשים, זה איך הדבר הזה שאנחנו אומרים, כותבים, מקליטים, לא משנה מה, רלוונטי לחיים שלהם. עכשיו ברגע, וזה אמרת לכל אישי תקועים, ברגע שתגידו לעצמכם, אמיתי, זה טיפ מדהים, זה כאילו לעשות טקטיקה הפוכה. ברגע שתגידו לעצמכם, אני לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, זה מוריד את האם צריך להיות מושלם, התוכן חייב להיות הפיסה הכי טובה אי פעם בחיים שלי, אני חייב להגיד את הדברים הכי חכמים בעולם. לא, אתה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין את הלקוח זה את עצמו וזה לגיטימי. ולכן השאלה שצריכה להיות, מה אני מהדהד בתוכן שלי לגבי מה שמעניין אותו. ואז ברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו מהמרכזיות של הדבר הזה, שאלת אותי שאלה וידידה בתוכי כמה ימים, איך בא לך הרעיון? אז בעוד שאנחנו מורידים מעצמנו את המרכזיות שלנו, אז זה משחרר המון יצירתיות, כי אין, יש פחות פחד. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל שליחים להעביר תוכן ערך מסוים שהוא רלוונטי ללקוחות שלנו. ובהקשר הזה אני רוצה לחדד לאנשים את ההבדל בין תוכן שיווקי לבין האג'נדה שלי. הרבה בעלי עסקים, וזה דבר נפלא, אני מאמינה שעסקים קטנים בגלל זה הם אלו ששנו את העולם, הרבה בעלי עסקים קטנים פותחים את העסק ממקום של שליחות אמיתית. הרי להיות שכיר זה חיים, אפשר להגיד, יותר בטוחים, יותר קלים. בכל זאת הרבה בעלי עסקים קטנים מעדיפים ממש לחפור וללכת לפעמים בדרך סיזיפית של עשייה. מה שמניע שם זה לא הכסף, זה רצון מאוד אמיתי ועמוק להשפיע ולהגיד את הדברים. עכשיו, הרצון הזה יש בו ברכה מאוד מאוד גדולה, ולפעמים הוא מפריע בשיווק שהוא לא בממדים הנכונים שלו. זאת אומרת שהרצון הזה הופך להיות אג'נדה במקום עסק, שאני רוצה לשכנע אנשים להאמין במה שאני מאמינה, במקום לבוא לעסק מהמקום של איך אני פותרת להם איזושהי בעיה, שבה האג'נדה שלי או תפיסת העולם שלי הם אמצעים מסוימים, הם כלי, אבל הם לא הדבר העיקרי. והרבה פעמים האג'נדה משתלטת על התוכן, ואז אתה רואה תכנים מדהימים בעומק שלהם, אבל הם לא מניעים את הלקוח צעד קדימה מבחינת לפנות אליך, לרכוש ממך או לראות בך אוטוריטה לפתרון בעיה מסוימת.
תתני דוגמה, כשאתה אומרת האג'נדה. איך האג'נדה משתלטת?
נתן לך דוגמה. מישהי שהיא מומחית, נניח לנשים שלא מוצאות זוגיות הרבה זמן, והיא רוצה לעזור להם, המקצוע של העסק שלה זה לעזור להם למצוא זוגיות. לא שטחנית. סוג של כנראה עבודה פנימית וכדומה, שכשהיא לא תחזור אותם טעויות והיא תגיע לדייטים והיא תמצא בני זוג. עכשיו, השירות עצמו כעסק של מישהי שרוצה בן זוג ומרגישה שלא הולך לה כל פעם אותם דייטים, זה שירות מבוקש. יש קהל שרוצה את זה. מתי, אבל מה קורה כשהאג'נדה משתלטת? נניח אותה בעלת עסק, ושוב, אני מדברת על, הכל נעשה מכוונות טובות, אין פה משהו של מניפולציות שמכוונות לתחמן בעל עסק. אותה בעלת עסק אומרת לעצמה דבר כזה, בגלל שהיא באה מהתחום הטיפולי, ואולי בגלל שהרבה פעמים עברנו בעצמנו את מה שאנחנו מלמדים, היא אומרת לעצמה דבר כזה, הבחורות שלא מוצאות זוגיות, אני אעשה איתם תהליך, ובסוף הם יבינו שהטעות אצלם. הטעות אצלן, לא ממקום, אני עושה לה אולי עוול, לא ממקום של הגברים מושלמים וזה, אלא שבואי נעבוד על הפנימיות שלך, ואז את תגלי שאת הולכת לדייטים, והפעם את מושכת אלייך אנשים אחרים. עכשיו, כשבחורה מחפשת זוגיות, ונתקלת במסר שיווקי, ממי, הבעיה היא אצלך. אמיתי. כן. הבעיה היא אצלך, כשתפסיקי לחזור על אותם טטטטט, עכשיו, זה לא מסר שיווקי, זה אג'נדה. זה אג'נדה שקשורה אולי לתהליך הטיפולי, אבל בשלב הזה, למה שאני אשלם לך? כדי שתגידי לי שהבעיה היא אצלי. זאת אומרת, זה מה שהלקוח בנקודה הזו חושב לעצמו. אני עומדת מול, נניח, אני עומדת מול דף מחירה, של מומחית לזוגיות שיכול להיות שהיא מדהימה, ויכול להיות שאם הייתי באה אליה, והיא עשיתי תהליך מדהים, והיא הייתה מביאה אותי בתהליך הטיפולי למסקנה שבאמת אני חוזרת על אותם טעויות, אני עושה את אותם לופים, ולכן אני צריכה לחפש את זה. בתהליך הטיפולי הייתי מסכימה לזה, אבל כשאני עדיין לא פניתי אליה, עדיין לא רכשתי את שירותיה, ואני בוחנת את דף המחירה שלה כלקוחה, ושוקלת האם לפנות אליה, ואני רואה שם מסר שלא אומר לי, בואי, אני אעזור לך למצוא זוגיות, או לא משנה מה, נבין מה, אפשר לעשות הבטחות שווא, לא תגיד, תתחתני בטוח, אבל נבין למה את חוזרת אותם גברים, נבין יחד, זה משהו אחר מאשר, קחי בחשבון, אוקיי, אם עדיין לא מצאת זוגיות, הבעיה היא, צריך, זאת אומרת, היא התחילה כביכול לעשות לי טיפול, דרך האג'נדה שלה, בשלב הלא נכון. אני אומרת כן. שחדר הטיפולים וחדר השיווק, זה שני חדרים שונים לגמרי. אז זה השתלטות של האג'נדה, על המסר השיווקי. עכשיו, בוער בה באותה בעלת עסק, היא באמת באמת גילתה משהו אמיתי, זה לא ציני, גילתה משהו שאנחנו חוזרים אותם לופים, בוער לה לצעוק את זה לעולם. אבל את צריכה להבין שתוכן שיווקי, זה רגע, זוזי אחורה רגע, תראי איפה הלקוח נמצא, יש אמירה מדהימה לרבי מלובביץ', הוא אומר שאתה רוצה לקרב מישהו אליך, אתה לא עושה לו עם המצלמה בו לפה, אתה הולך אליו, ואתה הולך איתו צעד צעד בקצב שלו. וזה תוכן שיווקי, תוכן שיווקי לא אומר ללקוחות מטאפורית, בואו אליי, אלא תוכן שיווקי צריך לגשת ללקוחות, להיות בצד שלהם, ולקרב אותם, בקצב שלהם, לפי ההבנה שלהם, לפי המוכנות שלהם, עד לנקודה שהם חוצים את הנהר ובאים אליך. דבר.
כן, כן. אני חושב, אני רק רוצה לחזור על משהו שאמרת, פשוט לחזור כדי שהדבר לא יתפספס. זאת אומרת, אתה אמר משפט מאוד מאוד יפה, שבאמת חדר הטיפולים והחדר השיווקים, שני חדרים שונים, ובאמת להפריד מה האג'נדה שלי ואיפה הלקוח היום. ובעצם, אני חושב, מסר מאוד חשוב ממה שאמרת, זה לדבר עם הלקוח או לקוחה בנקודה שהם נמצאים בה היום, בעולם המושגים שלהם היום. אנחנו צריכים להבין שהם עוד לא נחשפו לעומק שאנחנו יכולים לתת להם, והם בשלבים הראשונים, ושם צריך הכל, שם צריכה להיכנס השיחה. ואני חושב שהרבה מאיתנו מתקשים, כי אנחנו שוכחים את הנקודה שהיינו בה, ולפעמים אפילו לא היינו בה. זאת אומרת, יכול להיות שמי שמלמדת אחרות לפתור זוגיות, לא הייתה לה אף פעם בעיה בזוגיות. יכול להיות שהיא מהר מאוד מצאה זוגיות מושלמת, החיים שלה נדרים, זה לא מוריד מהיכולת שלה לעזור לאחרות, אבל זה כן, זה כן אומר שלה אולי, דווקא יותר מכולם, יהיה קשה להבין את המצב של מישהי שהיא בת, לא משנה, 34, והיא כבר שואלת את עצמה מה קורה פה. אז זאת משימה בשביל כולנו. אני חושב שזאת משימה בשביל כולנו להבין איפה הלקוח שלנו היום ולדבר איתו בשפה הזאת. אני חושב, אחת השאלות שלי בשבילך הייתה איזה טעויות אנשים עושים. אני חושב שאת בעצם ניקדת על אחת הטעויות המאוד מאוד, מאוד גדולות. בואי תני לנו איזה אוסף של המלצות על תוכן, okay. איך לחשוב על תוכן, מי שמקשיב לנו, נגיד שהוא מתחיל דף חלק, שם בצד את מה שהוא עשה עד היום, חלק מזה היה מעולה, חלק מזה היה פחות ממעולה, מה הוא עושה היום? דף חלק.
אוקיי, אני אתן טיפ רגע גם לדבר הקודם, לא לשאיר את האנשים עם תסכול, עם האג'נדה וזה, אתן טיפ בעניין הזה, לא לשכוח שכשאנחנו בנקודה אחרת, או כמו שאתה אומר, בכלל לא חווינו את המצוקה, הרבה פעמים אנחנו נוטים בתמימות להמעיט בערך המצוקה. זאת אומרת, מה הבעיה כל כך לעשות שינוי הרגלים, מה הבעיה להיפטר משרון, מה אנחנו ממיתים מערך המצוקה, או בגלל שאנחנו בצד השני המנצח שכבר התגברנו על זה, ואז אנחנו שוכחים את הקשיים שעברנו, או כי לא חווינו מעולם את המצוקה הזו. אז טיפ ראשון, שאנחנו, כדי שהתוכן שלנו יהיה אמיתי, אני אקרא לזה, יש לי מושג שמשמשת, לא תוכן מתיילד. מה זאת אומרת תוכן מתיילד? זה מטאפורה שאני משתמשת בה, שהיא עושה את ההבחנה בין באמת להבין את הכאב, לבין לשחק אותה שאני מבין את הכאב. זה כמו שאתה מדבר כמו ילד, או שאתה מתיילד ועושה את עצמך מדבר כמו ילד. אז זאת דבר, תוכן שלנו יכול להיות באמת ממקום של חיבור רגשי שמבין, והוא יכול להיות ממקום שהוא, אני יודע שבשלב הזה הם אמורים להרגיש ככה, ואני יודע שבשלב הזה אמורים ככה, אז פתאום יוצאים משפטים שהם אוסף של קלישאות, שהלקוח לא מבין כתיבה שיווקית או משהו, אבל בתדר הוא מרגיש שזה אמירות שהן, כאילו מישהו הניח עלינו, עלינו,
נכון. על החוק. האם תמיד הרגשת שככה וככה וככה? האם כל יום? כן.
כן, אז דבר עוד, ושוב, זה מתוך הכל מכוונות אמיתיות לנסות באמת להבין. אז הטיפ שלי הוא דבר כזה, תחשבו על סיטואציה מקבילה בעולם שלכם, שלכם היה קשה. זאת אומרת שאם נניח אני אותה יועצת זוגית, וכמו שאתה אומר, מעולם לא היה לי קושי ולא זה, ומיד מצאתי, איך אני באמת אכתוב תוכן שבאמת מבין את הלקוחה שחוזרת על אותן טעויות, אם אני לא חוויתי את זה, ואיך אני אכתוב את זה לא ממקום של מתיילד שכאילו מבין, אני אחשוב בחיים שלי, בתחום אחר, איפה חוויתי שאני חווה את אותם, שאני חווה לופים וטעויות שחוזרות על עצמה. עכשיו, זה תרגיל מדהים. וזה יכול להיות בתחום אחר לגמרי, זה יכול להיות בדיאטה, זה יכול להיות, כל אחד יש את התקיעות שלו, לא משנה באיזה תחום. ואז אני אשאל את עצמי, אוקיי, מה באמת התסכול שחוויתי שם? מה באמת? עכשיו, ברגע שאני מבינה את זה מתוכי, בתחום אחר, סיטואציה דומה, רק הסיפור שונה, אבל הסיפור הפנימי, התסכול הפנימי הוא זהה, משם אני יכולה להתחבר ולהבין מה הלקוחה שלי חובה, ואז אני אכתוב לה, ממקום, אני קוראת לזה יותר בענווה. ממקום שהוא לא מתוך כוונה, הוא פחות שיפוטי כלפי הבעיה, הוא יותר מבין את הדקויות של המורכבות, והוא לא הופך את זה לקלישאה, את יודע, כזה כמו סטריאוטיפ כזה, האם מוכר לך איך שאמרת, האם זה וזה, במקום כל זה אני פתאום יותר שמה לב לדקויות של התסכול, איך התסכול שונה בין ניסיון שני לניסיון עשירי, בניסיון שני התסכול עדיין יש בו אלמנט של תקווה, בניסיון עשירי יש איזה ויתור עצמי, איזה ייאוש, איך אני יכולה להבין את הדבר הזה? כשאני מדמה סיטואציה זהה מהחיים שלי, בהקשר אחר. ואז אני אומר לעצמי, וואלה, שם הרגשתי תסכול, אבל ככל שעבר הזמן, תסכול הפך להיות הרבה יותר על כעת עצמית. ואז פתאום יש את הדקויות של הרגשות שנכנסים, ומקלישאות זה הופך להיות תוכן שנוגע בבטן. כי אם כשכולם ידברו על, את חוזרת על אותם טעויות, פתאום תבוא מישהי ותגיד, בפעם הראשונה את כועסת, בפעם השנייה את מלכת עצמך, בפעם השלישית את מרימה ידיים, אומרת לכולם שטוב לך.
מזכיר לי את הספרים האלה, יש את, את מכירה את הספרים האלה, זה ספרים לילדים עם בדיחות, שבעצם יש פסקה שיש מין מילים חסרות, ובצד כן. צריך לכתוב שם עצם, כן, מספר, טטטט, ואז מכניסים את זה לתוך האזורים, כן, משלימים את החסר, ואז יוצא משהו נורא נורא מצחיק. אז זה מזכיר לי את זה מאוד, זאת אומרת, יכול להיות שאותה אחת, סתם אני מתלבש על הדוגמה הזאת, יכול להיות שאותה אחת, היא אף פעם לא ידעה להתלבש טוב. אז היא יכולה לשבת ולכתוב לעצמה, תמיד כשאני פותחת את הארון, אני רואה את הארבע שמלות, ואני תמיד הולכת לשמלה השחורה. אני יודעת שזאת הבחירה זה וזה. עכשיו היא תשבת לכתוב. תמיד את פוגשת את אותם בחורים, ותמיד את מחליטה, שאת בוחרת את זה שהוא נמוך ומושקף, אולי הוא מזכיר לך את אבא שלך, אולי תה, ואני לא אמשיך, כן, אבל אני חושב שאפשר לעשות החלפה כזאת, אם אותה אחת תשב ותדמיין את הארבע סמלות שיש לה, ואת אותה סמלה שהיא בוחרת תמיד כל הזמן, וזה נורא מתסכל אותה, אמיתית, אז עכשיו היא תחליף את זה בעולם תוכן אחר, ויצא לה משהו הרבה יותר אותנטי, כי היא באמת מדברת מהתסכול.
דוגמה מעולה, ממש דוגמה מעולה, כי דרך הזה של הבגד שנתת, שהיא חוזרת על אותו בגד, היא יכולה להתחיל להרגיש בנימי נפשה את מה שהיא עוברת, שהיא מתה לקחת בגד אחר. היא לפעמים אפילו מושיטה יד לבגד אחר. אבל לא, חגיגי מדי, לא, זה מה, יגידו זה. ואז היא חוזרת על הדפוס שלה. עכשיו, ברגע שהיא מבינה את הדפוס הזה, בהקשר של הבגד, היא יכולה פתאום להבין את הדפוס הזה, ואז יוצאים טקסטים הרבה יותר באמת אמיתיים ונוגעים בבטן. אז זה טיפ ראשון, תת את טיפ שני.
אני חושב גם רוזין ש... זאת אומרת, מה שנתת עכשיו זה דבר מדהים, כי אותה אחת שתשב לכתוב, בלי שהיא תדמיין את הארון הזה שהיא בוחרת ממנו תמיד את הסמלה, היא לא תחשוב בכלל על משפט כזה. נכון. היא לא תחשוב אפילו להגיד ללקוחה שלה, תמיד את יכולה לבחור מתוך כמה גברים, ואת תמיד הולכת עד לטיפוס הזה. היא לא, זה בכלל לא יהיה בכוונות שלה. היא בדיוק. לא תוכל בכלל לשלוף את זה משום מקום. ואת בדיוק. אומרת, אצלה במוח, בחשיבה, בניסיון, בהתנסות שהייתה לה בעבר, יש אצלה בנק עצום של דברים שהיא יכולה לשלוף מהם, ועכשיו את אומרת, הנה, ובאמת אני אומר את זה רם לטובת מי שמאזין, תחשבו, יש לכם, רוזין אומרת לנו, כן? יש לנו בנקים אדירים של התנסויות, אנחנו צריכים פשוט לשלוף מהם ולהבין שהם רלוונטיים למה שקורה אצל הלקוחות שלנו, ופתאום יש לנו בנק אדיר, אפילו, את יודעת מה רוזין, אפילו אני חושב על זה שאם כן אני מכיר את העולם הזה של הלקוח וכבר עברתי, ואולי יש לי איזה מנטרה שאפילו עובדת ומושכת לקוחות, למה שאני לא אשתמש בעוד המון דברים שיש לי בבנק התנסויות האלה שלא נגעתי בהם בעבר, אז אני חושב שזה פשוט, זה טיפ מופלא בעיניי.
תודה רבה, כן, ואז פשוט מגלים שלא צריך כישרון קיבה, אני חוזרת לזה, כי אם אני הולכת לבנק הזה וזה מביא לטיפ הבא, אם אני הולכת לזה בכנות, אז אני פוגשת את עצמי ויש בזה משהו פגיע, וכל עוד אתם לא מרגישים פגיעים, אתם לא יכולים להוציא תוכן באמת שנוגע, הוא יהיה תוכן טכני. כל עוד היא לא הולכת באמת לבנק שלה, לרגעים של גישה שהיא מתה לצאת מהלופ של אותם דפוסים, והיא חוזרת לאותם דפוסים מתוך פחד, מתוך הרדה. כל עוד היא לא פוגשת את זה אצלה ונבהלת מהפגישה הקטנה הזו, רק בנקודה הזאת של הבהלה, יש שם משהו שפותח את היכולת להגיד דברים מאוד מאוד עמוקים בתוכן השיווקי שלנו ללקוח. אז תחפשו סיטואציה מקבילה, אבל לא סיטואציה מקבילה של אחרי מעמדת הכוח, אלא שחוויתם את הפגיעות הזאת שאתם רוצים לדבר עליה בהקשר של, של הלקוח שלכם. אני חושבת שאמרתי לך את זה פעם, שנחשפתי אליך דרך דף המחירה שלך באינטרנט לאוטוריטה, ואני קראתי דף המחירה הזה, ואני הרגשתי שאתה מתאר את החיים שלי. זה מה שתוכן עושה. זה מה שתוכן עושה, שאתה מסתכל ואתה אומר, מישהו כתב אותי באמת, בנימי נימים. עכשיו, אני בטוחה שמעבר ליכולות המופלאות שלך בכתיבה שיווקית, היה שם, כאילו, תשבור לי את ה... את הפנטזיה, אבל אני בטוחה שהיה שם רגע אמיתי שלך ונדמה של ערן, זה היה שסיפרתם את הסיפור שלכם. כאילו, זה לא היה הכל רק כשעון כתיבה שיווקית, היה, הייתה שם אמת. כן. אני צודקת? גם אם לא, אתה לא יכול להגיד לי שלא. אתה לא יכול להרוס לי את זה עכשיו.
ברור.
אז זה מביא לדבר הבא, לטיפ השני, שהוא קשור גם לזה שהרבה פעמים שמורים, יש לי מחסום כתיבה, יש לי מחסום כתיבה, ואז מתחילים לחפש טיפים. סע ליער ותעשה מדיטציה 5 שעות, או תבחר 5 צבעים, כל מיני דברים כאלה. ואני אתן לכם את הטיפ הכי מופלא שלי למחסום כתיבה. שיש לכם מחסום כתיבה, תשאלו את עצמכם, מה אני מת לומר ואני לא מעיז. מה שאתם מתים לומר, לכתוב ולא מעיזים, חוסם, ממש, חוסם אתכם מלהגיד משהו אחר. הוא כאילו נתקע ואומר, עד שלא תוציאו אותי החוצה, אני לא אתן לשום דבר אחר לצאת החוצה. וזה עובד כמו קסם. מחסום כתיבה, זה לא פותרים אותו בטריק חיצוני, אלא בהתבוננות פנימה, לשאול את עצמי, מה אני הייתי מת לכתוב עכשיו בדף מחירה? מה הייתי מת לספר על איך שזה קרה לי? אבל זה מפחיד. אני פגיע, זה יחשוף אותי, יגידו אני כישלון, אז עכשיו אני רוצה לקחת את מה שאמת להיכתב, ואני מנסה לחנוק אותו, ולמצוא משהו יותר מעונב, משהו יותר אלגנטי. לא, ומה שאמת להיכתב לא מסכים לדיל הזה, והוא חוסם את הכתיבה. אז הטיפ למחסום כתיבה תמיד עובד לדבר הזה. נתקעים, תשאלו את עצמכם, מה אם הייתי מרשה לעצמי, הייתי כותב עכשיו, מה אמת להיכתב, ואני לא מעז, שם ישתחרר המחסום כתיבה. אפילו תכתבו את זה רק לעצמכם. אז אנשים ניגשים לדף מחירה, רוצים אולי, או דף מחירה או מסר שיווקי, נורא רוצים באמת לכתוב את הרגע הפגיע שלהם מאז, נניח, מארון בגדים או משהו כזה. אבל אז מרגישים שרגע, וואו, הגזמתי, נחשפתי יותר מדי, אני זה. אז עכשיו צריך לעגל פינות, להגיד את זה קצת יותר כללי, ושם זה נתקע. אל תחפשו לעגל פינות. קודם כל תכתבו את הטקסט, מה שנקרא כאילו שאף אחד לא רואה. אחרי זה תחליטו, אבל אתם אל תחסמו את עצמכם. מחסום כתיבה זה אתם חוסמים את עצמכם. כי תוכן שיווקי טוב, כתיבה שיווקית טובה, זה מקום שבו משהו בכם חשוף, פגיע, אמיתי לגמרי. ואז כשזה חשוף ופגיע, תאמינו לי, לא צריך שום טכניקות של כתיבה שיווקית. הלב שלכם מדמם שם על הדף, הצד השני פוגש את הלב הזה, אין שום טכניקות. אם הקשבת, אני יודע, הבנתי שהקשבת לפרק של שיווק נטול מאמץ, אני התרגשתי כשהקלטתי את הפרק הזה, וגם אמרתי את זה בסוף, שהקלטתי אותו לאחרים, והרגשתי שהקלטתי אותו בשבילי להזכיר לעצמי משהו, והיו לי רגעים של פניקה קטנה, שכאילו אני חשופה מדי, ואמרתי לעצמי, אם זה התחושה שלך, את בכיוון הנכון. זה המדד.
אני אוסיף למשהו קטן, למה שאמרת, וזה שאני מגלה שאני עושה משהו מאוד מאוד טבעי בכתיבה, ואני מאמין שהרבה אחרים לא עושים ונתקעים. ואני מאמין, אני מניח שזה שונה אצל אנשים שונים, לא עשיתי על זה מחקר. אבל אני מאמין שאנשים שנתקעים, כמו שאת אומרת, הם יושבים והם שואלים את עצמם, מה תהיה הפסקה הראשונה?
בדיוק.
עכשיו, אני הרבה פעמים הפסקה הראשונה, אני כותב אותה מאוד מאוחר. אני כותב הרבה פעמים את אותו טקסט, אפילו אימייל, כל אימייל שאני שולח, והרבה כותבים לי בחזרה על, על, על איכות המיילים, האימייל הם לא נכתבו, הם נכתבו די מהר, אבל הם לא נכתבו ברצף אחד, אלא הם נכתבו פעם אחת, ואז אני חוזר וקורא, ואז אני מוסיף פה ומוסיף שם, והרבה פעמים אני על הפתיחה, כדי שהפתיחה תמשוך לקרוא פנימה, ולא נהפוך את זה לשיעור עכשיו לכתיבה שיווקית, אבל היא הרבה פעמים נכתבת מאוד מאוחר, אחרי שהשאר היה בפנים. אז לא צריך להתעקע בכלל על ההתחלה. זה, כי ההתחלה יכולת שנכתוב אותה בסוף.
אני רוצה להוסיף על זה משהו. דיברת פה על משהו מעניין שרשמתי לי אותו כנקודה, אני רוצה, אני מסכימה איתך לגמרי, ואני רוצה אפילו להעמיק את זה ברשותך. הרבה פעמים אנשים נתקעים על כותרת לאימייל, או כותרת לפוסט, או משפט ראשון וזה. ויש משהו שקורה לנו שאנחנו כותבים, שהמשפטים הראשונים אנחנו מאוד מאוד מודעים. ותוך כדי כתיבת הטקסט משהו משתחרר בנו, ואז יוצאים דברים הרבה יותר אותנטיים, הרבה יותר זה. ולכן דווקא הטכניקה שלא להתעקע על הפתיחה, כי משם לא תבוא ישועה, ולא להתעקע על הכותרת, כי משם בטח לא תבוא ישועה, כי זה להגיד, אני צריך עכשיו את משפט המחץ. זה כזאת אחריות מאוד מאוד גדולה למצוא את משפט המחץ. ולכן אני תמיד אומרת, עזבו כותרת של דף מחירה. אף פעם לא לכתוב אותה ראשונה, עזבו כותרת של אימייל, תכתבו את הפיסת תוכן, תכתבו את האימייל, תכתבו את דף המחירה, אחרי זה, לכו לתוך דף המחירה, או לתוך האימייל, תקראו אותו, בפנים מסתתרת הכותרת. אני רוצה להגיד משפט שאני אומרת, אגב, זה הולך להיות השם של הספר שלי, לא כל המשפטים נולדו שווים. לא כל המשפטים נולדו שווים. זאת אומרת שאחרי שכתבתם את הטקסט, תעשו את התרגיל הזה, תקראו אותו, ואתם תזהו, לא בשורות הראשונות בטח, החל מאחרי השליש הראשון, תזהו משפט שצועק לכם, הלו, תגאלי אותי מלהיות סתם משפט, אני נולדתי להיות כותרת. בגלל זה אני אומרת, לא כל המשפטים נולדו שווים. בתוך הטקסט שאתם כותבים אותו, מסתתרת הכותרת שהיא תהיה מופלאה יותר מכל כותרת שתנסו לכתוב אותה עצמאית. גם בין אם זה כותרת של דף המחירה, בין אם זה כותרת של האימייל, ולכן מעולם אז התחלו בכותרת, תכתבו את הטקסט, ואז תקראו ותחפשו את המשפט שצועק לכם, תגאלו אותי מאלמוניותי, אני לא נולדתי שווה כמו כל המשפטים, אני נולדתי להיות כותרת. אבל זה, מזהים את זה בדיעבד, ותמיד משם באות הכותרות, או שורות הנושא, באמת המוצלחות ביותר. אז זה היה הטיפ הבא בהקשר הזה, נכון?
מעולה, מעולה. אני הייתי מאוד, מאוד רוצה שיהיה לנו מספיק זמן גם להציג, אפילו בקצרה, את הדוגמה של, של מה את עשית עם תוכן.
אז תן לי עוד כמה דברים להגיד רגע, על כמה נקודות.
כן, כן, בסדר גמור. גם חשוב לי אולי שתספרי איזה אריזות את היום נותנת לתוכן. זאת אומרת, מה היום הכלים שלך שהם הכלי עבודה היומיומיים שלך בעולם התוכן?
אוקיי, אז ככה, אני אעשה את זה עכשיו כסוכריות קטנות, כמה דברים חשובים על תוכן, ואז נבוא לדוגמה. אחד, התוכן השיווקי שלכם צריך לגרום לשלושה דברים. חיבור רגשי, חיבור רגשי אליכם. הדבר השני, לבנות את הסמכות שלכם, זאת אומרת שזה לא או-או, זה צריך גם וגם. אם אני קורא פיסת תוכן שלכם ואני רק, וואי, איזה מקסימים, איזה מעממים, לבבות ופרחים וזה, אבל לא יצרתם אצלי, לא גרמתם לי לראות בכם סמכות, אז משהו חסר בתוכן. אז צריך ליצור גם חיבור רגשי, גם את, את הסמכות, האוטוריטה, וכמובן גם את ה... נובע משניהם, אבל לרשום לעצמכם את זה כמטרה, להבין שזה גם יגרום לקורא או לצופה או למאזין, לרצות לפנות אליכם לפתרון של או בעיה או צורך מסוים שאתם מספקים. זה שלושת התפקידים של תוכן, שכשחושבים על תמהיל של תוכן באסטרטגיה, לא כל פיסה בהכרח צריכה לעשות את שלושת הדברים הללו, אבל כשאתם בודקים את כל התוכן שלכם, את כל יחידות התוכן שלכם, תבדקו את המינונים, תבדקו כמה מתוכם זה הרוב חיבור רגשי אבל אין סמכות, וכמה מתוכם או זה רק סמכות אבל אין חיבור רגשי, וכמה מתוכם יש זה אבל אין רצון לפנות אליכם, תבדקו באסטרטגיית התוכן שלכם, תמהיל התוכן שלכם, איפה, האם מתקיים איזון בין שלושת הדברים הללו, ולמתקדמים תנסו באותה יחידת תוכן לנסות ליצור את שלושת המרכיבים הללו.
זה מעניין שבעולם הזה של מדיה חברתית, יש לנו בעצם את ההזדמנות כל פעם להתמקד על משהו אחר.
נכון.
ומישהו רק בוחר כל הזמן, הנה הפתרון שלי, הנה הפתרון, הנה הפתרון שלי, אז תדעו שהסיבה שזה לא עובד לכם, זה שאתם לא פיתחתם את השני דברים האחרים, ואפשר לדבר על כל דבר אחר. אתם יכולים לדבר על הסמכות שלכם, וכמה אתם נפלאים, וכמה אחרים נעזרו בכם והצליחו, אבל אם אתם לא מחוברים רגשית, או לא ינעתם לפעולה, אז הפתעה, אין תוצאות. או אין תוצאות כמו שאנחנו רוצים.
כן.
תמשיכו.
לגבי החיבור רגשי, אני אחדד משהו. החיבור רגשי זה אומר שהקורא, הצופה, לא משנה מה, הלקוח צריך להרגיש, הוא מבין אותי. הוא מבין מה אני חווה. חיבור רגשי זה לא רק שאני מת עליך ואתה מאמן ויפה, חיבור רגשי זה שהלקוח הפוטנציאלי שנחשף לפיסת התוכן שלכם מרגיש שאתם מבינים באמת את מה שעובר עליו, מבינים אותו. אין דבר יותר חשוב לנו כלקוחות שיבינו אותנו. זה אי אפשר להגזים בערך של הדבר הזה. כשאנחנו הולכים לרופא עם בעיה, לפני כל דבר שהוא תהיה לנו בפתרון, אנחנו מתחננים למבט בעיניים שהוא יבין, שקודם כל להיות בטוחים שהוא באמת הבין מה כואב לנו, ושחלילה הוא לא יעשה הבחנה שגויה, ושהוא יבין כמה אנחנו סובלים. זה דבר מאוד מאוד חשוב לנו, כי בחוויית כאב יש בדידות. אז פיסת התוכן שלכם צריכה לשדר שמבינים, ושוב, לא ממניפולציה, אל תנסו לפתח הבנה, תחזרו לטיפים שנתנו בהתחלה, משם תגיע הבנה. אז זה הדבר לגבי תוכן, אני טיפה רצה. תוכן חינמי, אני רוצה לדבר רגע על זה, באינטרנט, בעידן שלנו, שהוא עידן המידע, אוקיי? עידן של הצפת מידע, אני אומרת שיש שלושה מטבעות שבהם לקוחות משלמים לנו. התוכן החינמי הוא קצת מקבל יהירות יתר. זאת אומרת שהרבה פעמים בעלי עסק אומרים, טוב, אם זה חינם, אז זה לא בעיה, אנשים ישימו את האימייל שלהם, כאילו זה חינם. ולא, זה לא ככה. היום תוכן חינמי זה לא ברור מאליו. וכשאני מדברת על מטבע זכר, נכון? יש לי, בגלל הצרפתית שלי, יש לי סוג של דיסלקציה בכמה מושגים, ז'קט, מטבע, לא צוחקת. אז כן. מטבע זה זכר, נכון? כן.
כן.
שלושה מטבעות. כשאני מדברת על שלושה מטבעות, המטבע הראשון זה תשומת לב. תשומת לב זה המטבע היקר ביותר באינטרנט, ממש. זה אומר שבכלל אני אקדיש את השנייה, את הרגע, להתעכב על מה שאתם מספרים לי, כותבים לי, מדברים אליי בווידאו, לא משנה מה. זה המטבע התשומת לב. אחריו, האימייל, זה המטבע השני. אחרי שתפסתם את תשומת הלב שלי ושילמתי בתשומת לב, אני אולי אסכים לשלם באימייל שלי, שזה סוג של פלישה כבר למרחב שלי, ואנשים מבינים ויודעים, וטוב שכך, שאימייל זה לא סתם בו אימייל, זה אומר גם שיפלשו להם למרחב. אז המטבע השני זה אימייל, והמטבע השלישי זה כמובן כסף, בין אם יקר יותר או פחות. רוצה להגיד לכם שבניגוד לחשיבה שכסף זה המטבע היקר ביותר, אז תשומת הלב זה המטבע היקר ביותר. לא בקלות אנשים היום שמוצפים בתוכן יקדישו לנו יותר משנייה אם הם לא קלטו שזה רלוונטי עבורם. אז להשקיע, כשאתם חושבים על תוכן, להגיד לא האם זה שווה שישלמו לי עליו, לא האם זה שווה שהוא ייתן את האימייל, השאלה הכי קשה תשאלו, האם הדבר הזה יגרום לאדם שמוצף בתכנים מכל הכיוונים, יגרום לו להתעכב על זה חצי שנייה כדי לתת צ'אנס לקרוא את זה או להזין לזה או ללחוץ על זה או לא יודעת מה. זה הדבר השני. תעצור אותי אם צריך, אמיר. אז זה דיברנו על תוכן חינמי ועל המטבעות. סוגי תוכן, שאלת אותי על סוגי תוכן.
שאלתי אותך ספציפית באמת על היום, מה התמהיל שלך, נגיד ככה. זאת אומרת, למשל, פודקאסט הוא היום חלק מהתמהיל שלך. מה היום השילוב המנצח שלך? מה אבני יסוד של התוכן שלך שבילדיהם את לא זזה?
אוקיי. אז מבחינת ערוצים, נתחיל בזה, אני משלבת תמיד מבחינת ערוצים, שיהיה האתר שלי, אני תמיד אומרת שעסק צריך את הנכס הדיגיטלי שלו ששם הוא שם את התוכן, כי פייסבוק וכל המדיות החברתיות זה חוקים שאנחנו יכולים ללקוי מאחד וגעות שהשתנו, אז
בתמיד... תקשיבי, מה שאמרת, אגב, הרבה פעמים פונים אליי בעלי עסקים ואין להם אתר. זה... מה אתר? הפייסבוק, העמוד שלך בפייסבוק, זה לא אתר. זה פשוט, זה מדהים כמה אנשים עסקים שבאמת יש להם עסק, אין להם אתר. זה מי שבוחן את עצמו ומקשיב, תבחנו את עצמכם טוב. אם אין לכם אתר, אתם חסרה לכם חתיכה מאוד מאוד גדולה.
כן, חובה אתר. המשולש הקדוש אצלי זה אתר, במובן זה של נכס דיגיטלי שלי, ואתם תגלו שכשיש לכם אתר ואתם עושים עבודה טובה עם תוכן, אז יש אליו הרבה כניסות. הדבר השני זה משהו במדיה חברתית, ערוץ של מדיה חברתית, באידיאל, זה צריך להיות גם אינסטגרם, גם פייסבוק, גם זה, אבל זה באידיאל. עסק קטן לא יכול הכל, תחליטו על מדיה חברתית אחת או שתיים, ששם אתם בעקביות עושים עבודה, אז אתר הנכס שלכם, פלטפורמה אחת או שתיים של מדיה חברתית, והפלטפורמה השלישית, הרכבת. זה יכול להיות שיווק באימייל, זה יכול להיות בוטים, זה יכול להיות מה, הערוץ השלישי או הפלטפורמה השלישית, זה משהו שמאפשר לכם להניע אנשים אל התוכן שלכם, ואת התוכן שלכם אל עבר אנשים. אז בין אם זה דיבור באימייל, בין אם זה פרסום ממומן באופן עקבי, אבל שלוש הפלטפורמות זה נכס דיגיטלי שלכם, מדיה חברתית, וסוג של, אני קורא לזה רכבת שמייצרת את התנועה, כל אחד לפי, אני היום פחות נוטה לשטנצים, כולם צריכים שיווק באימייל, כולם צריכים, לא, יש כאלה שזה לא מתאים להם. לא מתאים לכם שיווק באימייל, אין בעיה. מה הרכבת שלכם? אתם צריכים קטר אחר, אבל אי אפשר להגיד, לא מתאים לי ואני לא עושה שום קטר, כי אתם יכולים לכתוב פוסט מדהים בבלוג שלכם, אנשים לא הגיעו אליו. אז זה שלושת ה...
זאת אומרת, אני רק אפרש את מה שאמרת, במילים שלי אולי, דרך התוכן, בסופו של דבר, נוצר הקסם הזה, שמישהו אומר, אני מאפשר לך לפנות אליי עוד פעם. זה יכול להיות דרך אימייל, זה יכול להיות דרך בוט, זה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים. זה לא אגב שהוא עשה לכם לייק לעמוד. ממש לא.
לא.
זה ממש לא מבטיח שאתם תגיעו אליו בכלל. אז רק כשיש מישהו שעשה פעולה ונתן לנו את הרשות, ואז הוא נכנס לרכבת, והרכבת זו צריכה לפעול. זאת אומרת, מי שכל הזמן עסוק בלעשות פוסטים בפייסבוק, לייבים בפייסבוק, פוסטים בעמודי עסקי וכו' וכו', מצימו לב אם הדבר הזה פועל. כן, רוזין, תמשיכי?
כן, אז אמרנו שלושה ערוצים, ולהניע, אני אתן טיפ בהקשר הזה לגבי גם הפורמטים, זה מבחינת הערוצים, נכס דיגיטלי שלכם, מדיה חברתית וערוץ מניע, כמו שאמיר כתב פה, או רכבת וכדומה. עכשיו, הפורמטים שככה גם אני עושה איתם הרבה עבודה היום, אחד זה ניוזלטר, סיפרתי לך את זה בשיחה. שובו של הניוזלטר המיושן, הקלאסי, הטוב, בעידן של הצפת מידע, כתחזוקה קבועה, לא כבכך מחירה, אבל כתחזוקה קבועה, ניוזלטר, בתדירות קבועה, אגב, תדירות זה יכולה להיות פעם בשבוע, פעם בשבוע, זה גם יכול להיות פעם בחודש. ניוזלטר, שאני לא ארחיב על זה הרבה, כי יש הקלטה פתוחה לצפייה, של וובינר שקיימתי, איך עושים היום ניוזלטר, אני אתן לכם רק את המתאבן של זה, אני לא ארחיב את זה, כנסו להדרכה שלי על הניוזלטר, אני ממש מלמדת את זה, את התמהיל המאוד מאוד מעניין הזה, זה מייצר לכם כניסה קבועה, זה מפיץ את התוכן שלכם, לגבי פורמטים, מה שקיים היום זה כמובן וידאו, אודיו, תוכן כתוב, במובן שלי תוכן, במובן שלי תוכן, גם דיון, אם אני מעלה שאלה בקבוצת הפייסבוק שלה שיווקית, ופותחת דיון לקהילה, זה תוכן, זה תוכן, כשעושים את זה בצורה הזו. לגבי פורמטים, תחשבו על שאתם עוסקים עם אנשים שמוצפים במידע, וטיפה סוג של הפרעת קשב, ותשאלו איך הפורמט שלכם לא מחנך אותם, לא להיות מופרי קשב, אלא מתאים את עצמו לזה. אז אודיו מהבחינה הזו זה מעולה, אפשר לשמוע תוך כדי נסיעה, תוך כדי וכדומה, פוסטים צריכים להיות עניינים, התוכן הכתוב לא מת, לא מת התוכן הכתוב, אם הוא טוב, והוא, כשאני אומרת טוב אתם זוכרים, הוא פוגש משהו שהלקוח רוצה בו את הרלוונטי עבורו, נכון? זה לגבי הפורמטים?
אני חושב שזה גם, יש פה משהו מאוד מאוד אישי, יש אנשים שיותר קל להם בפורמט מסוים, נכון. ויותר קשה להם בפורמט אחר, והם מאוד מאוד טובים בפורמט אחד, וכן, כל הפורמטים האלה עובדים, כולם עובדים. אז כולם. אם אני מצוין בלדבר, אבל ממש ממש לא טוב בווידאו, אז עדיף שאני אדבר ולא יהיה בווידאו, נכון. ויכול להיות שאני מצוין בלכתוב ואני לא אוהב לדבר, אז אני אשב ואני אכתוב, אז ואם אני אוהב גם וגם וגם, אז אני אעשה גם וגם וגם, אבל אין משהו שמישהו יגיד לכם, אתם חייבים לעשות.
לא, אין חייבים. זה באמת מתאים לאישות.
בואי נסתכל עכשיו על הדוגמה שהבטחתי, המאלפת, אז אני אעצור, יש לנו, אנחנו יכולים להמשיך לדבר ודבר ודבר, וזה פשוט נהדר. אני גם מאוד, מאוד ממליץ למי שמאזין לנו להקשיב עוד פעם, כי לפעמים יש, נגיד לך רוזין, זה קורה אצלך, זה קורה אצל אנשים באמת שהם עוסקים בנושא מסוים מאוד מאוד לעומק, זה הריכוז של הדברים שנאמרים פרק זמן מאוד מאוד קצר, הוא כל כך גבוה, שאי אפשר להפנים את זה. אי אפשר להפנים את זה בהזנה אחת, ואני מאוד ממליץ לחזור על הדברים. אני מרגיש שמאז שדיברנו על אותה אחת שעוזרת בזוגיות וארון הבגדים, אני מרגיש שעברנו עידן שלם מאז, כן? מי זוכר שזה היה באותה שיחה? תקשיבו, יש פה פשוט המון 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 ידע חשוב שצריכים לפרק אותו. אי אפשר שהוא יישאר ככה, ערוז זה לשבת ולעבור על הדברים עוד פעם ולרשום רשימות ולהתעמק בתוכן. מה שאנחנו נותנים עכשיו זה משהו נורא נורא מרוכז. אני מאוד 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 רוצה, רוזין, רגע שנדבר על רוזין. בעצם פתחתי גם את השיחה הזאת, הזכרתי בזה שלרוזין יש דרך לפתור בעיות בצורה מאוד מאוד מקורית. ובשיחה שהייתה לנו לפני השידור, אז רוזין סיפרה לי על כנס שהיא רצתה למלא בקצב גבוה יותר, והיא החליטה על איזשהו מהלך תוכן מאוד 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 ייחודי, ואני אשמח שתספרי על זה. יש קבוצה בפייסבוק שאתם יכולים לחפש אותה, וקוראים לה נולדנו להשפיע, ובתוך הקהילה הזאת, אתם יכולים להצטרף לקהילה, כמו יש חיפוש, ואני כותב תיק סודי, שזה היה המהלך המבריק של רוזין שהיא תסביר לנו, אז תחפשו את הקבוצה עצמה ותחפשו תיק סודי. תסבירי לנו מה זה תיק סודי, רוזין.
אוקיי, שאלתי את עצמי כששיווקתי את הכנס לפני כמה חודשים, זה היה בנובמבר 2018, שאלתי את עצמי איך בעידן שבו יש הצפת מידע, ושאני לא יכולה לפמפם לאנשים כל היום באימיילים למלא כנס של 350 מקומות, מה אני עושה? ואז עלה לי רעיון, אמרתי, אם אני בעצם אלמד את בעלי עסקים, כי הרי זה בעלי עסקים קטנים, מה יותר מעניין משיווק, אני אלמד אותם איך אני משווקת להם את הכנס. זאת אומרת שאני, יהיה פה ערך לשני הצדדים, תמיד בתוכן, אני שואל את עצמי איפה ערך לשני הצדדים, זה חוק יסוד אצלי. אם זה ערך רק עבור הקהילה, זה לא נכון עבורי כבעלת עסק. אם זה ערך רק עבורי כבעלת עסק, זה גם לא נכון. כשיש ערך כפול לשני הצדדים, שם זה מקום מנצח. אז אמרתי, עבורי הערך, שבעצם אני גורמת לאנשים להתעמק במהלך השיווק, ובעצם לחשף לשיווק של הכנס, וזה, אני עורר בהם רצון לרשם לכנס. הערך עבור הקהילה שאני מראה להם ומסבירה להם ומנתחת איתם מהלכים שאני עושה בשיווק של הכנס. אז עשיתי על זה פרסום מקדים, הוצאתי אימיילים, ואפילו עשיתי פרסום ממומן, שמי שרוצה לקבל עדכונים של תיק סודי, שבקרוב אני עולה בקבוצה עם ניתוח המהלכים, שאתם מוזמנים לעקוב, הכל היה גלוי, אני מוכרת לכם את הכנס, מי שרוצה גם נרשם לכנס, מי שלא לפחות, לפחות עקבו ותלמדו איך אני משווקת את הכנס.
אז אני רק אקריא כאן, נגיד אני נכנס, שוב, מי שמאזין, תיכנסו לקהילה, לקבוצה שכאן נולדנו להשפיע, ואז תעשו חיפוש על תיק סודי, ופרק אחד, רוזין נותנת, היא מסבירה, זאת אומרת, מישהו בא, הוא מתעניין באיך רוזין משווקת כנס, הוא מתחיל לקרוא, לפני כל יציאה לקמפיין, משננת 10 דיברות חשובות, ויש את 10 הדיברות של רוזין, הצהרת רוזנבלום לקמפיין מוצלח, וכולי. בסוף כתוב, אם עוד לא נרשמת לכנס, נולדת להשפיע, כאן כל הפרטים והרשמה לכנס, ויש קישור, ומה גילית?
אז ככה, אז קודם כל, כמו שאתה רואה, בהצהרת רוזנבלום, זה היה היסטריה, כאילו דברים, כאילו אנשים, קודם כל ליבדתי אותם באמת, מה אני עושה כהכנה לקמפיין, שאני נערכת, וממש זה כאילו נתתי להם את, כאילו, את 10 הדיברות שלי, כשאני יוצאת לקמפיין, אז קודם כל אנשים יתעמקו בזה כי זה מעניין. עכשיו, שוב, זה החוק של תוכן. אם נתת הרבה ערך וזה מעניין וזה רלוונטי, אז ברור שהרבה אנשים לוחצים על הקישור לכנס ומתעניינים, לא כולם נרשמים. זה מגובה גם באימיילים מכרתים, אבל מה שזה אפשר לי, במקום, נניח, סתם, מספרית אני אגיד, במקום 5 אימיילים מכרתים אחד אחר השני, זה היה אימייל מכרתי, ואימייל שמפנה אחריו לקבוצה, לניתוח המהלך, ובאימייל שמפנה ניתוח המהלך, אני אומרת שאני נתח את המהלך של הכנס, והנה הקישור לכנס, זאת אומרת, יכולתי להוציא, נגיד, את אותה כמות אימיילים, אבל זה לא יתקבל רק אימיילים של בום 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 של בוא תקנה. והערך הגדול שאנשים קיבלו בתיק סודי הזה, גם החוויה, עזוב, גם ערך, הייתה בזה חוויה, גם ראית בתמונה, זה מוצא כאילו איזו חשיפה סודית, זה גם היה פרסום הממומן, עשיתי פרסום ממומן, ואני זוכרת שבפרסום הממומן אמרתי, על זה אני רוצה לשלם, על פרסום ממומן שמפנה אנשים לקבוצה, מה, אבל את לא רוצה לאסוף מיילים? לא, לא, אני רוצה להגיד לכם משהו עם תוכן, תסמכו עליו אם אתם עושים תוכן טוב, אמרתי, אם הם יבואו לקבוצה, ויחשפו את תיק סודי, משם אני אטפל בהם, מה שנקרא. אז חשפתי את המהלכים, החוכמה עושים דבר כזה, אין חצי רעיון, לחשוף, להגיד, לספר באמת, להסביר באמת באמת מה אתם עושים, אתם מוזמנים אחרי זה לקרוא את התכנים בתיק סודי. אחד המהלכים בתיק סודי היה שגיליתי בתוך כדי שיווק הכנס.
זה מדהים אגב, זה הכל שם. זאת אומרת, זה הכל שם. מי שיש לו היום כנס להרים, אז כן? תעברו על התכנים. יש פה כן? מוצר מידע, מוצר ידע, בחינם, בשווי עצום, רק זה.
כן. עכשיו, אחד הדברים, גיליתי תוך כדי שיווק כנס, ששוב, כולנו יש אינטואיציה, שיש משהו במילה כנס שגורם לאנשים לחשוב שזה איזה משהו מאוד מאוד תיאורטי, שישבו ולא יעשו הרבה. עכשיו, בגלל שידעתי שזה יום מעשי, שבו הולכים לעבוד על אסטרטגיות תוכן, אחד המהלכים בתיק סודי היה, הנה, דיברנו קודם על סוגי תוכן. כתבתי פוסט, זה פרק 4, שבו אמרתי לאנשים, תעזרו לי, אני כותבת המילה כנס, חושבים שזה תיאורטי, אבל זה הולך להיות יום מעשי, אני מתייעץ אתכם, האם יש לכם מילה חלופית למילה כנס, אבל לא סדנה, כי סדנה זה שמה קטן. זאת אומרת, התייעצתי איתם על נקודה שבה היה, נקרא לזה שבר בשיווק, לא שבר, אבל משהו שנתקע, שהמילה הזו תוקעת לי את המחירות.
מי שמאזין, תלכו לפרק 4, בתוך תיק סודי, אתם תראו גם את הגרפיקה הנהדרת, אני נראית חזקה, אבל אני שברירית, שמתי זה לה, למי שצופה בנו, ויש פה 172 תגובות מתחת, זה אומר שהייתה הרבה אינטראקציה לפוסט הזה, תמשיכי רוזין.
אבל יותר מזה, בין התגובות אתם תראו שחלק מהתגובות היו, וואו, טוב שהבהרת שזה מעשי, התלבטתי אם להירשם, בתוך התגובות. ועכשיו אני מבין, זאת אומרת שבזכות הפוסט, שבו התייעצתי איתם על המושג כנס ועד כמה הוא לא משקף מה שיהיה, כבר יש אנשים שזה גרם להם, והם כתבו את זה בתגובות. התלבטתי מלא זמן, תודה על העברה. זאת אומרת, חלק נתנו לי המלצות לשמות, כמו שביקשתי, וחלק זה פשוט גרם להם ממש להגיד, אוקיי, הבנתי שזה הולך להיות מעשי, וזה גרם להם להירשם. אחרי אותו פוסט הייתה הרבה הרשמה משמעותית לכנס.
ואנחנו מדברים על כנס שעלה כמה?
בהרשמה מוקדמת זה היה, אם אני לא טועה, 470 שקל. כן. של יום אחד, כן, אני לא טועה.
זה לא איזה כנס ב-70 שקל, שיהיה ברור.
כן. עכשיו, גם טעויות ניתחתי, ועוד בתוך המהלך הזה, מה שעשיתי, ופה זה גם טיפ. אני תהיה הרבה פעמים שאנשים נרשמים לקורס שלכם או לסדנה או מוצר, זה לבודד אותם במרחב מסוים ושם לתת להם את כל ההכנות לקראת, את כל ההנחיות. ואמרתי, לא. אני אשים את ה... כולם יהיו ביחד, גם אלה שנרשמו, וכולם יחוו את ההכנה לכנס. זאת אומרת שאלה שכבר נרשמו לכנס...
אילו שהם כבר בפנים, כן.
כן. פה נותן לכם עוד טיפ. תוכן הוא גם עובד על העיניים ומתאבן. ושוב, הווין ווין לכל הכיוונים. אמרתי ככה, אם הולכים לעבוד בכנס על אסטרטגיית תוכן העסק שלהם, זה טוב שיגיעו מוכנים עם שאלות הכנה. אז הכנתי חוברת הכנת תכנים, שזה בעצם קובץ PDF ששלחתי כל מי שנרשם לכנס. עכשיו, לא הסתפקתי בלהראות איזה מסמך PDF, העין רואה. ביקשתי מן הצוות שתעצב לי את החוברת הדיגיטלית הזו, והעליתי את זה בקבוצה, הנה חברים, מה שאתם עומדים לקבל. רק מהדבר הזה, גם עוד גל של פניות ועוד גל זה, כולל גם פניות לקנות רק את החוברת. עכשיו, ברגע, כשבועיים או שלושה לפני הכנס, שלחתי את החוברת לנרשמים לכנס, ורציתי לתת להם הסברים על החוברת, והנחיות על החוברת, וחידודים לגבי טעויות שעלולות להיות שמכינים את החוברת הזאת מראש, ובכוונה לא עשיתי את זה בקבוצה סגורה. לא אמרתי לעצמי, למה מי שלא שילם? למה שהוא יענה מזה? לא, להפך. דווקא מי שלא שילם, אני רוצה שישמע את ההנחיות. אני רוצה שיחווה, אני רוצה שיגע כמעט בשוקולד, זה ממש התחושה הזו. ובתוך הקבוצה עצמה, העליתי הנחיות על החוברת. אם קיבלתי שאלה באימייל של דברים שלא ברורים לגבי החוברת, עניתי על זה בקבוצה. נתתי דוגמה ואפילו הקלטתי שני אודיואים, שבהם אני מנתחת דברים שצריך לעשות בחוברת, וזה היה עקרונית, יכולתי להגיד לעצמי, יש פה בעלי עסקים שקיבלו משהו בחינם ולא נרשמו לכנס. כן, זה מצוין. זה הדבר הזה שאתה משרה את הלקוחות שלך בתוך החוויה של התוכן, ולא לפחד מהדבר הזה של, אוקיי, אז אחד ניצל שני. זה לא העניין, זה מייצר את הדבר הזה שדיברת עליו, של החיבור רגשי, הסמכות והרצון, מה שנקרא לדבר הבא, והווין ווין הוא שבאמת החוברת הזו היא לא הייתה רק טריק שיווקי, היא הייתה בעלת משמעות להכין חומרי עזר לפני שהם באים לכנס, זה לא זה, כשאתם חושבים על הברקה או על משהו, זה חייב להיות מחובר לערך אמיתי, לא איזה טריק שאין לו אחרי זה משמעות. אז
יש גם חיבור בין כל ה... זאת אומרת, רוזין, יש אצלך הלימה מאוד גבוהה, בין התהליך הזה, למה קורה כשהם אחר כך באמת מצטרפים לכנס. זאת אומרת, הם ממשיכים לקבל את החומרים ברמה גבוהה, והם ממשיכים לקבל דברים באותה רוח, זה לא פתאום הופך להיות משהו אחר. אז נותנים לאנשים ללכת בשביל הזה, ביחד עם כולם, עד שבאמת יש איזה גדר שהם כבר חייבים שלם של להיכנס. אבל השביל ממשיך, זה אותו שביל, וזאת אותה רוח של עשייה, וזה ממש בא מאותו מקום, נקרא לזה ככה, בא מאותו מקום. כן, אני רוצה להגיד לך, אנחנו בשעה שלמה של משפטים אחרונים, זה ממש נדר, בואו נעשה עוד משפט אחרון אחד, קדימה.
זה חייב לגבי איזה סגירת מנכן. אחרי הכנס, אמרתי לעצמי, אם הלכתי עם הקו הזה עד הסוף, אז באמת אני אלך איתו עד הסוף, והיו לי כמה תקלות בכנס, שאני, אם לא הייתי, זה מאוד ביאס אותי, כל מיני תקלות שקשורות בכל מיני דברים טכניים לא זה. לאחר הכנס, העליתי עוד פרק, שבו כתבתי את כל הטעויות והתקלות שעשיתי בכנס. אמרתי, אני רוצה שיראו אותי גם אנושית, ולא רק ילמדו מתוכן של היי-היי, העליתי פוסט למחרת הכנס שבו סיפרתי על כל הטעויות שלי, מניתי אותם, ניתחתי אותם, כי היה לי חשוב שגם זה יהיה חלק מהתוכן.
נהדר, נהדר, נהדר. אז קודם כל, באמת, כל מי שמאזין לנו, אני שוב חוזר על ההמלצה, קחו את הדברים האלה, תתעמקו בהם אחרי. כל הדוגמה הזאת היא מדגימה ממש את העקרונות שאנחנו דיברנו עליהם. אז אני גם רוצה לעודד אנשים להיכנס לאתר של רוזין. אם תסתכלו ותיכנסו להסברים על צופן המסר, אתם תראו גם כמה אנשים מוכרים וטובים שעובדים מדויק, בחרו ללכת אל רוזין ולעבור איתה את התהליך הזה, ולדייק את המסר שלהם. זה לא רק למי שבתחילת דרכו ומתלבט, זה גם לאנשים שכבר הרבה זמן נמצאים בתוך תהליכים שיווקיים, ולכולנו יש הרבה הרבה מה ללמוד ולעשות את זה יותר מדויק ויותר נכון. אז תדעו שזה עובד. זה לא סתם שרוזין מצליחה למלא כנסים כאלה במאות אנשים, וזה לא סתם שהיא מצליחה למלא את סופן המסר בצורה כזאת שאי אפשר בעצם להיכנס אליו היום, אנחנו צריכים להיות בהמתנה. אז שוב, רוזין, המון המון תודה. היה לי תענוג. אני חושב שאני יכולה בקלות לדבר כאן עוד שעה. אולי נעשה את זה באחד הפרקים הבאים. ובאמת, המון המון תודה.
תודה, אמיר. תודה לך, כל המילים הטובות. תענוג היה גם לי.
חכו רגע לפני שאתם בורחים. כבר הורדתם את מדריכי השיווק החינמים שלי? אם עוד לא עשיתם את זה, אני כבר מספרת לכם איך ואיפה. אבל קודם כל תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט נולדנו להשפיע. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותי באייטיונס, שתפו עם חברים, ואל תשכחו להירשם לפודקאסט כדי להבטיח שלא תפססו אף פרק. ועכשיו, אם עוד לא הורדתם את מדריכי השיווק החינמים שלי, כנסו לאתר www.rozin.co.il. מחכה לכם שם עמוד שלם עם מדריכי שיווק חינמים מעולים בשבילכם. זהו להפעם, נתראה בפרק הבא.